שלום איתן, שלום למאזינים. יכול להיות שכבר היום, אולי מחר, אולי בהמשך השבוע, נדע מה יעלה בגורלה של הכנסת הנוכחית. כי בהחלט יכול להיות שאנחנו נדע על כך שהבחירות לכנסת הבאה יוקדמו, במקום שיתקיימו בנובמבר 2019, שזה כמעט עוד שנתיים, בהחלט ייתכן שאנחנו הולכים למערכת בחירות מוקדמת, יש מי שכבר נוקב בתאריכים, אולי ב-26 ביוני, ממש מעבר לפינה, אולי בספטמבר. וכל זה כמובן, בראש ובראשונה, בגלל החקירות, חקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו. בואו נפרק את האירועים הללו לכמה נושאים ותהליכים שהתרחשו בימים האחרונים. השבוע שעבר עמד בעיקר בסימן הידיעה הדרמטית על כך שאחד האנשים הקרובים ביותר לנתניהו ולמשפחת נתניהו, ניר חפץ, יועץ תקשורת בכיר, החליט להיענות לפניית המשטרה ולשמש כעד מדינה כדי למסור את כל מה שהוא יודע, כך הוא הבטיח, על משפחת נתניהו בכל הקשור לתיקים שבהם מתקיימות עכשיו חקירות. צריך לזכור ש... ניר חפץ הוא לא עד המדינה הראשון, קדמו לו כבר ארי הרו שהיה איש לשכת ראש הממשלה וחתם כבר לפני חודשים רבים על עסקת עד טיעון, ומי שהיה מנכ״ל משרד התקשורת בשליחותו של נתניהו, שלמה פילבר, שגם הוא נחקר ואחר כך החליט להפוך לעד מדינה. כך שכרגע יש לרשות המשטרה והפרקליטות שלושה אנשים שהיו קרובים מאוד לבנימין נתניהו, ועל רקע זה ההנחה היא שהאפשרות שבסופו של דבר יחליט היועץ המשפטי לממשלה להעמיד את נתניהו ואולי גם את רעייתו לדין בשורה של סעיפים, בשורה של תיקים שעומדים על הפרק, בהחלט הולכת, האפשרות הזאת הולכת ונעשית קרובה יותר. כיצד מתגונן פוליטיקאי, מנוסה, שרדן, מומחה לניהול קמפיינים פוליטיים כמו בנימין נתניהו? אחת האפשרויות שעומדות עכשיו על הפרק היא הקדמת הבחירות, עריכת הבחירות בקרוב, עוד בטרם יקבל היועץ המשפטי לממשלה את ההחלטה. למה נתניהו חושב שזה יהיה מהלך חיובי מבחינתו? יכול להיות שהוא מתרשם מאוד, כמו רבים אחרים, מסקרי דעת הקהל. מסתבר שככל שהחקירות מתפתחות, יש יותר ראיות, יש יותר עדי מדינה, ונדמה שהחבל הולך ומתהדק על צווארו, החבל המשפטי כמובן, נתניהו מגלה שהציבור תומך בו. כמובן לא כל הציבור, אבל היו לא מעט סקרים בשבועות האחרונים, גם בשבוע האחרון, ובאחד הסקרים למשל מסתבר שאילו הבחירות היו נערכות היום, אז מפלגתו של נתניהו, הליכוד, הייתה זוכה ב-34 מנדטים, שזה 4 מנדטים יותר ממה שקיבלו בבחירות האחרונות. כך שהרושם הכללי הוא שככל שהחקירות גוברות, כך הציבור תומך יותר בנתניהו, ונתניהו רוצה, אם אכן הוא יחליט להקדים את הבחירות, רוצה ללכת לקלפי כדי להוכיח שלמרות הכל הציבור תומך בו, ואולי זה יחליש את יכולתו של היועץ המשפטי לממשלה להעמידו לדין. כך שיש לנו כאן משחק מורכב מאוד, גם משפטי, גם פוליטי, ובתוך כל הדברים האלה אנחנו נמצאים בסוג של סערה. מי שאולי מסייעים לנתניהו להקדים את הבחירות הם החרדים. המפלגות החרדיות ממש הציבו אולטימטום לממשלה, שעל פיו הם דורשות שממש בשבועות הקרובים תאשר הכנסת את החוקים שיאפשרו באופן חד משמעי וברור לקיים גם בעתיד את הפטור שניתן לתלמידי ישיבה משירות בצהל. כזכור, בעשרות השנים האחרונות היו כמה וכמה דיונים, כמה ועדות, כמה חוקים שנגעו לגיוס חרדים, אבל כולם נפסלו על ידי בגץ בסופו של דבר, וכרגע אמורה הממשלה והכנסת להביא חוק חדש כדי להתגבר על המכשלה שהציב בפני החוקים הקודמים בגץ. החרדים באו בתביעה, אני אומר, דרמטית יותר מאי פעם, חוק מפורש שישחרר את תלמידי הישיבה, והלה גם רעיון לחוקק חוק יסוד לימוד התורה. חוקי יסוד כידוע בישראל הם מין תחליף לחוקתה של מדינת ישראל, חוקה שלא נחקקה מעולם, אבל חוקי היסוד נחשבים כחוקים שיש להם סמכות העולה על כל חוק אחר. ועל פי הדרישה שהועלתה על ידי המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד התורה הוא חוק שיקבע שאחד העקרונות הבסיסיים של מדינת ישראל הוא לימוד התורה. וכך כל פעם שמישהו ינסה לפגוע בכך, יהיה חוק יסוד שיגן על הפטור. הבעיה היא כמובן שהחרדים ונתניהו הם לא לבד בקואליציה, יש עוד כמה שותפים. אחד השותפים המרכזיים בעניין הזה זה אביגדור ליברמן, שר הביטחון, העומד בראש מפלגת ישראל ביתנו, והמפלגה הזו של ליברמן ישראל ביתנו מתנגדת בתוקף לוויתורים נוספים לחרדים. וכך אנחנו מגיעים בעצם למשבר ממשלתי, שבו החרדים אומרים אנחנו לא נצביע בעד התקציב, אם לא נקבל את החוקים שאנחנו רוצים, ומצד שני, שר האוצר, משה כחלון, איש תנועת, מי שהקים את מפלגת כולנו, אומר, אם לא יהיה תקציב, אני לא יושב בממשלה. והפלונטר הזה, לא בפעם הראשונה כמובן, בתולדות ממשלות ישראל, הפלונטר הזה מאיים על המשך קיומה של הקואליציה. יש מי שטוען שנתניהו יכול היה במאמץ מוגבר בתוך ימים אחדים לפתור את הבעיה הזאת על ידי פשרות. הפוליטיקאים הם הרי מומחים לפשרות, ודאי בממשלת קואליציה, אבל יש מי שאומר שנתניהו, כפי שציינו קודם לכן, מעוניין בהקדמת הבחירות, ולכן בהחלט ייתכן שהוא ינצל את המשבר הזה כדי להקדים את הבחירות. ביום שני, מחר הוא אמור לדבר בכנסת, ויש כבר פרשנויות והערכות שעל פיהן הוא עשוי להודיע על הקדמת הבחירות. וכמובן, עדיין לא בטוח, אבל זה בעצם אומר שבסופו של דבר, ישראל עשויה להיקלע למערכת בחירות לוהטת מאוד, סוערת מאוד. מערכת הבחירות הזו עשויה להיות מאוד, הייתי אומר, אלימה, לפחות מבחינה מילולית. כיוון שהשיח הציבורי בישראל בזמן האחרון הלך והחריף, במיוחד כאשר נתניהו תוקף בצורה בוטה מאוד את המשטרה, תוקף את העובדה שיש כל כך הרבה עדי מדינה, והביקורת שלו על המשטרה ועל חוגי השמאל שכביכול רוצים להפיל את השלטון לא דרך הקלפי, כל אלה יוצרים שיח שאפשר לראות אותו באינטרנט ובמקומות אחרים, שיח מאוד חריף, הייתי אומר אפילו אלים, לפחות מבחינה מילולית. ואם אנחנו זוכרים התבטאויות חריפות של נתניהו במערכות בחירות קודמות, נגד הערבים שנעים בכמויות לקלפיות, ודברים שהוא אמר על אנשי השמאל במערכות בחירות קודמות, הציפייה היא שאם תהיה מערכת בחירות עכשיו, היא תהיה מערכת סוערת ורוגשת מאוד. וכל זה כאמור במקביל לחקירת המשטרה שהולכת ונמשכת בקדחתנות, מידע רב אמור לזרום מעדי המדינה בכמה וכמה תיקים, אחד התיקים הבולטים הוא תיק בזק, תיק 4000, ששם יש חשדות שמשפחת נתניהו קיבלה טובות הנאה בראש ובראשונה בסיקור מאוד אוהד באתר האינטרנט וואלה ששייך לחברת בזק, שבעל השליטה בה היה שאול אלוביץ', חברו הטוב של נתניהו, והתמורה הגדולה שקיבל אלוביץ' על כך שוואלה תומכת בנתניהו הייתה בהקלות רגולטוריות אשר העניקו לאלוביץ' רווחים ככל הידוע, ככל שבעריכים, שקרובים למיליארד שקל. כך שבעניין הזה כל מי שהיה מעורב במגעים הללו, בעיקר שני עדי המדינה, שלמה פילבר וניר חפץ, יכול להיות שהם יספקו למשטרה את ההוכחות, כולל גם הקלטות שהם הקליטו במשך השנים, ועוד שורה ארוכה של חומרים. אז החקירות נמשכות, גם הדיונים הפוליטיים לגבי אפשרות ההליכה לבחירות יימשכו, ועדיין צריך להזכיר עוד מימד אחד, המימד הבינלאומי. כזכור, בשבוע האחרון היה בנימין נתניהו בוושינגטון, זה היה ביקור מוצלח מאוד לפי כל הקריטריונים שאנחנו מכירים מביקורים קודמים של ראשי ממשלות ישראלים. היה לו נאום חשוב ועשוי היטב, כמיטב יכולתו הרבה בתחומים הללו של נתניהו, בפני חברי איפאק, השדולה למען ישראל, אחת השדולות החזקות ביותר בוושינגטון, והוא זכה שם לתמיכה עצומה מקהל הבאים. וכמובן הפגישה שלו הידידותית מאוד עם הנשיא טראמפ. הידידות ההדוקה בין שני האישים האלה ידועה, והידידות הזאת באה לידי ביטוי כזכור גם בהחלטה של טראמפ להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים, ועכשיו בביקור הזה הוא שמע מטראמפ שהוא בהחלט שוקל להגיע ארצה סמוך ליום העצמאות הישראלי כדי להיות נוכח בחנוכתה של השגרירות האמריקאית בירושלים. בלי ספק זה יהיה אירוע מאוד חגיגי, אירוע היסטורי אחרי שנים רבות מאוד שישראל ביקשה שיכירו בירושלים כבירתה, אבל רוב השגרירויות של מדינות העולם היו בתל אביב, וכזכור במערכות בחירות קודמות כמעט כל הנשיאים האמריקאים הבטיחו שיעבירו את השגרירות לירושלים, אבל טראמפ היה הראשון שמימש את זה. כמובן שהמעבר לירושלים איננו רק חגיגה ישראלית, זה גם עניין שמעסיק את כל מי שמקווה למסע ומתן עם הפלסטינים. הפלסטינים כמובן מאוד מאוד מוחים וכועסים על המהלך האמריקאי הזה, ולפי שעה הם עדיין אינם מוכנים לשבת לשולחן הדיונים בהובלת ארצות הברית כדי לנסות להגיע להסדר בין ישראל לאמריקאים. יש מי שאומר אגב שהצעד האמריקאי בנושא העברת השגרירות עשוי אולי לשמש אמצעי לחץ על הפלסטינים, שיבינו שאם הם לא יתיישבו לשולחן הדיונים הם עלולים להפסיד עוד ועוד. ויכול להיות, ועל כך היו כמה וכמה הערכות בשבועות האחרונים, כי העובדה שהשגרירות תועבר לירושלים היא בעצם הסוכריה הגדולה שישראל מקבלת, אבל בעקבותיה יבואו אליה דרישות חריפות מאוד כדי לענות לפחות על חלק מן הדרישות הפלסטיניות. אבל גם על כך עדיין איננו יודעים דבר מהותי ומשמעותי, ואנחנו צריכים להמתין לראות האם ומתי ממשל טראמפ באמת יציג את תוכנית השלום שלו, את מה שטראמפ מכנה הדיל הגדול, ואז נדע לאן מתגלגלים הדברים. אז איתן, לצערי אין הרבה תשובות לפי שעה, יש הרבה הערכות, יש ציפיות מתמשכות גם לגבי מה שיקרה בחקירות, גם מה שיקרה לגבי הבחירות בישראל, וגם לגבי ניסיונות אמריקאים להביא הסדר כלשהו בין ישראל לפלסטינים. אנחנו כרגיל נמשיך לעקוב אחרי הדברים האלה, וגם לדווח על כך לכם בשבועות הבאים. עד כאן. כאן רפי מן המשדר לרדיו SBS מירושלים.